רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. סול סיואייר, הרדיו של ישראל. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, צהריים טובים, אתם על כי אני חייל, אתם ברדיו סול, אני עורך הדין הולי שוורץ, וכמדי יום רביעי בשעה 12 אנחנו פותחים איתכם עוד תוכנית שהמטרה שלה היא, כמו שאתם יודעים בוודאי, להנגיש מידע ללובשי המדים. ואני חושבת שהיום אנחנו נפתח באיזושהי הסתכלות קצת יותר רחבה על הימים שאנחנו עוברים, מימים מתוחים. זה כבר תקופה לא קצרה שאנחנו במתח, מתיחות ביטחונית, מלחמה, חטופים שלא חוזרים, ואנחנו, ככל שחולף הזמן, אנחנו נחשפים גם לעוד ועוד סרטונים ומידע קשה לגבי גורלם של החטופים. ומצד שני, או לא מצד שני, אלא בנוסף לכל זה, יש גם מתיחות פוליטית סביב חוק הגיוס ואולטימטומים של מפלגות החרדיות בנושא הזה של הגיוס. וחשבתי שנכון בדיוק בנושא הזה של הגיוס, לדבר עם אדם מהשטח שלא רק מדבר על הנושא הזה, אלא גם עושה. בחור חרדי, נשוי, אב לילדים, שהתגייס לצהל, ואנחנו נשמע ממנו על הבחירה שלו ועל התרומה שלו לביטחון המדינה ולצהל. אבל לפני זה, כמו תמיד, אנחנו נשמע את ההולי טיפ, ו... כמובן, כמו תמיד, לפני ההולי טיפ יש את הג'ינגל. אז בואו נשמע את הג'ינגל ואז נשמע את הטיפ.
עכשיו, הולי טיפ, הטיפ המשפטי הצבאי השבועי שלכם.
כן, אז ההולי טיפ היום מתייחס לשיחה, שיחת טלפון שקיבלתי מאימא מודאגת לגבי החייל שלה. היא מתקשרת אליי והיא אומרת לי, תקשיבי, אני רוצה להתייעץ איתך והמקרה הוא כזה וכזה, ומתחילה לפרט את המקרה, ואני אומרת לה, תקשיבי, זה שאת מכירה את הסיטואציה ואת המקרה, זה מצוין, אבל אני רוצה לדבר עם החייל עצמו. אז התשובה היא, למה? למה את צריכה לדבר איתו? אני מכירה את המקרה, בואי אני אספר לך. אז תבינו שכאשר אני כעורך הדין מתבקשת לתת איזשהו מידע מקצועי, רלוונטי, ייעוץ, אני חייבת לדבר עם האדם הספציפי שמקבל את הייעוץ. ראשית, הוא לא קטין ולכן אני צריכה לדבר איתו ואי אפשר לדבר עם האימא שמדברת מאחורי הגב שלו. שנית, הרבה פעמים אני רוצה לשאול שאלות. אני רוצה להבין ממנו כל מיני ניואנסים. דברים שהרבה פעמים רק החייל עצמו יודע. ולכן, אם אתם רוצים להיעזר בהורים, זה מצוין. אם אתם הורים שרוצים לעזור לילד, זה נהדר. תבינו ותדעו שבסופו של דבר אני אצטרך לדבר עם החייל עצמו כדי לתת לכם ייעוץ משפטי מדויק ונכון ומתאים למקרה שלכם. אז עד כאן ההולי טיפ, ועכשיו אנחנו, כמו שאמרתי, נעבור למרואיין שלנו ונציג אותו ונגיד צהריים טובים לבנצי. מה שלומך?
צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
אז קודם כל, תודה שהצטרפת אלינו. אנחנו נציג אותך ככה בטייטל המלא שלך ונגיד שאתה בן 28, אתה חרדי, אתה נשוי ואב לשני ילדים.
שתי בנות, כן.
שתי בנות, שיהיו בריאות. ואתה, בהגדרת התפקיד שלך, ראש צוות פיתוח תוכנה במעבדת חדשנות בחטיבה הטכנולוגית של הטל. וואו, איזה טייטל.
של זרוע היבשה, כן.
יפה, של זרוע היבשה, סליחה. אז אולי לפני שניכנס ככה לתפקיד, בוא נדבר על ההחלטה להתגייס, שאני מניחה ש... לא יודעת, תגיד לי אתה, הייתה טריוויאלית, לא טריוויאלית?
בוא נתחיל מזה שאני גדלתי בסביבה חרדית קלאסית.
אוקיי. סביבה חרדית קלאסית, אני מניחה שמרבית האנשים לא מתגייסים, תקן אותי.
נכון.
אוקיי.
אין התגייסות גורפת מכל הציבור. למדתי ב... ישיבות, בישיבות מאוד טובות, מאוד נחשבות, התחתנתי, זה לא היה בראש שלי, כאילו, להתגייס. כאילו, זה לא דובר, זה לא היה נושא, למדתי בישיבה, שם הייתי החברים והחברה שלי.
בסופו של דבר, אתה עושה מה שעושים רוב האנשים מסביבך.
כן, נכון, לא מזה צד נגד הגיוס, פשוט
ככה זה, אלה חיים. כן. אוקיי.
התחתנתי, אחרי החתונה מתחילים לחשוב איך בונים את החיים.
אוקיי.
לא ראיתי את עצמי יושב וממשיך ללמוד יום שלם כמו שאברכים עושים, כאילו פשוט פחות אני, יותר קשה לי. אז החלטתי להתחיל לחפש עבודה ולהתחיל לבנות את הקריירה שלי. אני בן אדם שמאוד שואף רחוק, רוצה לבנות קריירה מאוד גדולה ומכובדת.
רגע, אני רוצה ברשותך לשאול אותך רגע, בשלב הזה, עוד פעם, אני לא בהכרח מעורה בכל מה שקורה בחברה החרדית, תקן אותי אם אני טועה, זה משהו מקובל ללכת וללמוד או לעבוד, או שבדרך כלל מקובל שהאישה היא המפרנסת והגבר הוא תלמיד חכם, בוא תכוון אותי.
אז כן, צריך להכיר בעצם את הציבור החרדי. הציבור החרדי, יש לו הרבה סטיגמות מבחוץ. כשבסוף שאת באה ושואלת ומנסה להבין בתוך, אז תקבלי קצת תמונה שונה. הציבור החרדי בנוי מכמה רמות, כמה דרגות. יש את הציבור שבאמת זה מה שאנחנו מצוירים. ציבור שהגבר הוא תורתו אומנותו. כל חייו, הולך ויושב לומד, במסירות נפש, בוחר לחיות חיים מצומצמים, ואשתו זאת שהולכת ומפרנסת, בדרך כלל גם העבודות שלה, זה לא איזה עבודות של שכר מאוד גבוה.
למרות שיש.
כן, זהו, שנייה. זה סוג החברה ממש האותנטית של הציבור החרדי, שאילו ככה זה היה תמיד. הבעל הוא אברך, והאישה הולכת ועובדת, אז כן, רוב העבודות הן לא הכי מפרנסות. יש, בשנים האחרונות, כמו שאני רואה, הבנות בציבור החרדי באמת כן הולכות לכיוון, בהתחלה היה דובר שאסור ללמוד לימודי אקדמיה וכל זה, הנגישו את זה לבנות סמינר בציבור החרדי.
כן, גם זה כבר חלף.
זה נכנס מאוד חזק. היום רוב הבנות החרדיות, המון בנות חרדיות בהייטק ובמשרות מאוד בחירות, ואז כאילו זה כן מאזן את הבלנס שהבעל יכול לשבת ללמוד וזה. אבל גם נוצר שינוי מאוד גדול בגברים החרדים. לא כולם בסופו של דבר הולכים ויושבים ללמוד בכולל. אחרי החתונה, כשמגיע השלב של סיימת את הישיבה, ואין לך איזה עול של פרנסה, כאילו בישיבה זה הכי כיף לשבת ללמוד, אין דאגות, ההורים משלמים עליך, אתה לא יוצא לעבוד, אתה כל היום סביב מסגרת כמו סטודנט סטודנט תורני. אבל ואז שאתה מתחתן, אתה אומר, רגע, כאילו, אני מסוגל לשבת להמשיך ללמוד או לא מסוגל? אני חושב שזה כבר מתפצל לכיוון ה-50% שהולכים ללמוד משהו, יוצאים לשוק העבודה, אפילו יותר.
מדהים.
כן. ובשנים האחרונות נפתחו המון 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 מכללות שמתאימות את עצמם לציבור החרדי. היום, בוא נגיד שרוב החברים שלי זה חבר'ה שסיימו תואר ראשון ואפילו תואר שני במשפטים ובמדעי המחשב.
זאת אומרת, אתה אומר, זה לא מה שאני ציירתי לי בראש.
כן. כמובן שיש את הצד הקיצוני של הפגנות ואל תדבר איתי, וגם אם אני אלך שם ברחוב, אני ארגיש לא בנוח. כמו בכל חברה, יש את הצד הקיצוני, לטוב ולמוטב. אנחנו האמצע הוא מאוד גדול, והאמצע, את תלכי ברחובות תל אביב ותסתובבי במגדלים של הייטק או משהו כזה, את תראי פרצופים חרדים, את תיכנסי אלינו ליחידה, את תראי המון חרדים. יש השתלבות מאוד גדולה של הציבור החרדי. מאמין שזה יגדל עם הזמן.
כן, אני בהחלט חושבת ככה. בוא נדבר על ההחלטה שלך. אז אתה מחליט ללכת ללמוד, נכון?
בהתחלה החלטתי שאני רוצה לצאת לעבוד, כי קשה לי לשבת ללמוד כל היום. אז אני לא אציין מה הייתה המשרה, אבל הייתה משרה מאוד מכובדת בתוך הקהילה.
Okay.
הייתי אחראי על איזה גוף מסוים ולתת לו את השירות הקהילתי. עבודה מאוד מכובדת עם יצירת קשרים, וזה הייתה עבודה בעולם הרפואה, אז כך שהיה לי שליחות שם, והייתי עוזר לאנשים בכל הפרוצדורות בבתי חולים וכל זה, אני הייתי שם. ואחרי שנה שם של עבודה, זו הייתה עבודה מאוד אינטנסיבית, זו עבודה של שיחות טלפון ב-12 בלילה, בעזרה למישהו שנתקע פה ושם בכל עניין רפואי. רק אציין שעד היום אני כבר 3 שנים לא בתפקיד, ועד היום אני מקבל שיחות טלפון, מראה כאילו
מראה עד כמה היית משמעותי.
הייתה עבודה מאוד
אוקיי, ואז מה?
ואז החלטתי שאני רוצה לעלות שלב. אני רוצה לפתח באמת קריירה באמת אמיתית, בקריירה שתספק אותי, יש לי חלומות מאוד גדולים, ואיך עושים את זה? אז מתחילים לברר.
אוקיי.
כן. ואז החלטתי שאני רוצה לצאת ללימודים מסוימים. אשתי מתעסקת בכל, אשתי גם בהייטק. תפסתי את המחשב שלה, האישי בבית, דעת, עם הזמן עם עצמי, ונפתחו שם כל מיני תוכנות כאלה של VS Code, HT, כאילו
כל מיני אותיות שאני
ראיתי שם כל מיני אותיות באנגלית של מה זה וזה, ואז כאילו התקשרתי לה, אמרתי לה מה זה, וזה אמרה לי, עם זה כאילו מתחילים לבנות אתרים וזה, ואז כאילו פתחתי את זה, פתחתי יוטיוב, פתחתי את החוברי לימוד שלה, ראיתי שאני מאוד מתחבר.
רגע, אני רוצה רגע לעצור אותך, כי כאילו, עוד פעם, ממה שאני בתור חילונית יודעת מהתקשורת, זה שלימודי ליבה, אז לא לומדים מתמטיקה, ולא לומדים אנגלית, ולפעמים גם אין גישה לאינטרנט, ליוטיוב, כל הדברים שאתה מדבר עליהם, כאילו הם נורא ברורים מאליהם. אז בוא תחבר לי.
בוא נחלק את זה. באמת לימודי ליבה לא למדתי, לא ידעתי באמת מה זה מתמטיקה. אנגלית זה מה שרכשתי עם הידע האישי שלי. לא שלימדו אותנו בתלמוד תורה אנגלית, כאילו כל אחד.
אז לכן אני שואלת, כשאתה פותח יוטיוב או אינטרנט, יש גישה לאינטרנט?
אז היום, זה לא כמו פעם, אמרתי לך, הדור מאוד התקדם, מאוד נפתח, גישה לאינטרנט יש היום ל-80% מהציבור החרדי, ברמת צינון. יש חברות שאת רוכשת מסלול מסוים, ואת מקבלת סינון בלי תכנים פוגעניים, או תכנים לא נעימים, ויש רמות צינון גם פה, יש כאלה שמותר להם רק וואטסאפ בטלפון, ויש כאלה חברות גם שמגבילים אותך לקבוצת וואטסאפ שלא תשקי בטלפון, אבל בגדול לי היה את הסינון הבסיסי, כמו לשאר החברה. יש לי יוטיוב, יש לי גישה, אני כאילו חי את העולם, אני לא מנותק.
אוקיי.
זה שאני חרדי, זה לא.
לא, אז לכן אני שואלת,
הציבור החרדי הוא מאוד מעורה, יש לו הכל, אבל מותאם אליו. כמו שיש סופר שמותאם לציבור החרדי, זה אותם מוצרים קצת שונים, אבל יש הכל בציבור החרדי. את נכנסת לעולם החרדי, הוא עולם מאוד מגוון, יש בו את כל גווני הקשת, מהקיצוניים ביותר עד הפתוחים ביותר, ואת תגידי מה ההבדל בינינו, זה ש... כן, יש הכל בציבור החרדי, הוא ציבור מאוד מעניין.
אוקיי, אז אתה מחליט ללמוד משהו שקשור למחשבים.
בדיוק, ואז... אתה מתחיל לברר, אתה אומר, רגע, איפה אני אלך? ואז כאילו כל מכללה שאתה בודק איתה, אז הוא אומר לך, רגע, מה עם התעודת בגרות שלך?
אוקיי.
לא, אין לי. מה? אז, ואז שמעתי על תוכנית מאוד מעניינת של הצבא, לשילוב חרדים בצהל.
אוקיי.
תוכנית שלוקחת אותך, בודקים כמובן את ה... עושים מבחן טיל, אוקיי. כמו פסיכומטרי אוקיי. קצת יותר עדין, כי בסוף אני בא בלי שום מושגים, רק אבדוק את הלוגיקה המחשבתית שלי, וקצת ידע כללי. עשיתי את המבחן ועברתי, התגייסתי, הלכתי, ואז כאילו, ואז אמרתי, טוב, כאילו, אז עושים את זה בצבא. אני באמת, כאילו, לרגע לא התרגשתי מהמילה, כאילו, צבא, לא הפחיד אותי. כי כבר אני נשוי, אני מבוסס, יש לי את אשתי.
רגע,
אז כבר הייתה לי ילדה בת חצי שנה.
זה משפט מעניין מה שאמרת עכשיו. איך קשור זה שאתה הולך לצבא ולא התרגשתי לאמירה, אני נשוי, אני מבוסס, יש לי כבר את אשתי?
כי כשמנגישים לך את זה, נכון? כשמציירים לך את הציור, כאילו, יש צוות של, בצבא, צוות של חרדים שאמורים לבנות את התוכניות האלה, וגם לשלוח כאילו סוג של שליחים בתוך הציבור, בוואטסאפים וזה, שכאילו, שהם שולחים את המודעות האלה, הם מתאימים את זה בדיוק אליך, שכשאתה קורא את המודעה, אתה מבין שאתה נכנס ברכות, אתה לא... המילה צהל הייתה מילה מאוד גדולה. זה היה ממש רחוק ממני, והייתי רואה את זה רק בסרטונים של בצלם ביוטיוב. כאילו, שם זה היה, לא הכרתי. ואז כאילו הוא ניגש אליך ומישהו, אומר לך, בוא תעשה שירות טכנולוגי. אתה לא... אתה עושה את זה ממש במסגרת חרדית, כאילו, אם נפרט את זה קצת יותר, אז לא יהיה לך שם בנות ומפקדות ואוכל כשר וזמן לתפילות וזמן ללימוד תורה, ופעם בחודש יום שלם שאתה צריך רק ללמוד תורה, כאילו, לא עושה משהו אחר. מציירו את זה מאוד טוב, מאוד, וכאילו, הרגשתי, זה בסדר, אין פה מישהו שמנסה לקחת אותי ולהכניס אותי למקום של לעשות אותי חילוני או משהו כזה.
אז זהו, זה החשש שכאילו...
החשש שלי הייתה להתגייס זה מה יגידו.
אוקיי, כי... ומה אמרו באמת?
מאוד מעניין. כאילו, קודם כל כשפניתי לאשתי, אז אמרתי לה, את שומעת, אני רוצה ללמוד, שם יש את הלימודים האלה, וגם כאילו אני עושה שירות, וגם אני מתמקצע. אז היא אמרה לי, תעשה מה שטוב לך. נתנה לי את כל הגיבוי. אמרתי לה, רגע, את יודעת, זה מדהים, ופה ושם. אני אנסה ללכת בלי מדהים, כאילו, בהתחלה אתה מצייר את זה עדין. באמת חשבתי שזה אפשרי, כאילו. כי מאוד הייתי שונה. היא אמרה לי, מה שצריך תעשה, רק בוא נלך לרב, תעשה שאלת רב, יש לנו רב שאנחנו מתייעצים איתו, כאילו על שאלות ממש גדולות, לא כל רגע שיחת טלפון. נסעתי אליו וכתבתי לו את המכתב, ואמרתי לו, זה הצעה. הוא אמר לי, זה בסדר מבחינת עירת שמיים, כאילו, עירת שמיים זה כולל את כל החבילה, של, כמו שאמרנו, שלא תתקלקל בצבא, ולא אמרתי לו, מה שביררתי על התוכנית, וכאילו התקשרתי לבוגרים מהתוכניות, אז כאילו זה ממש לא, זה כאילו זה לא שאני יושן בבסיס, זה משהו טכנולוגי, זה ממש עבודה וכאילו גם מכבדים אותך והכל, אז הוא אמר לי שיהיה לך בהצלחה, באמת כאילו היה לי ממש הצלחה בלימודים וכל זה, גם התפקיד שקיבלתי. ואז כאילו כשאני אומר להורים שלי, אני האח הגדול, יש לי עוד חמישה אחים.
אז כן. יש עליך עול?
בוא נגיד שאני האח הכי... הכי חרדי בבית.
וואו.
כן, אז כאילו, ממך אתה רוצה להתגייס? כן. כי זה לא מה שסיפרו לנו, וההורים שלי הם הורים מדהימים, וכאילו, תעשה מה שטוב לך, ואם אתה חושב שזה טוב, תעשה אותו, ואף אחד לא יצעק עליך, כאילו, למה אתה מתגייס, למה אתה הולך, כאילו, אם החלטת שזה טוב ובדקת, אנחנו לא מסתכלים על סטיגמות, תעשה מה שטוב לך ומה שנכון, ושיהיה בהצלחה, תמכו, אחים שלי, זה קצת, אתה יודע, לפעמים, כשיושבים בשולחן שבת בדיחות וזה, אבל... כאילו, התגייסת, אבל זה ממש בצחוק.
איזה בדיחות יש? בוא תספר לנו, דברים מעניינים.
כאילו, כשאת רואה את הסרטונים של צועקים על איזה חייל חרדי ברחוב חרדק, זה כאילו חרדי קלדת, ואז כאילו, אז האחר צועק לך את זה בצחוק, אבל כאילו, כמובן, זה הכל בהומור, וזה נחמד בבית, אבל קיבלו את זה מאוד יפה. אני, החברה שלי מסביב, אז לא פתחתי את זה ועליתי סטטוס ואמרתי, חבר'ה, התגייסתי. כאילו, אם פתאום רואה אותך מישהו יורד מהאוטובוסים, אם יורד בנצי, מה קרה? לא התגייסתי, הכל בסדר. כאילו, זה כבר נהיה, זה מקובל, יש המון המון חרדים שמתגייסים.
כן, זה נהיה מקובל?
זה לא כמו שהיה פעם של אסור, אסור, אסור. כאילו, החלטת שאתה רוצה? לך על זה.
אוקיי.
יש הרבה שמתגייסים. לא בצורה הקלאסית של כמו בחברה הכללית, גיל 18 הולכים, כאילו יש יום שיודעים שסיימת, לא. החרדים קצת לוקח להם זמן להכיל את זה, אז כאילו זה יותר כשהבנת את החיים שלך, שכבר אתה נשוי.
דווקא כשאתה יותר מאופס.
כן, כי כל מה שהרבנים פוחדים מהקטע של לשלוח את החרדים לצבא, אני חושב, זה כאילו... כי באמת גיל 18 אתה לא מאופס. אבל כשאתה כבר נשוי ויש לך ילדים, לאיפה תברח? אתה הולך למקום עבודה. אז כאילו, אם אני הולך לעבוד בחברה בתל אביב, לא יהיה שם חילונים.
החשש הוא שלא תעזוב את החברה החרדית, שלא תעזוב את הדת, אני מניחה.
שתיכנס כמו שיצאת, ושלא תצא אחרת.
הבנתי. טוב, נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה, נשמע שיר, ואז אני אשאל אותך עוד שאלה אחת על הנושא הזה, כי זה מאוד מעניין. נשמע את עידן רייכל, ואם תבואי אליי.
שכנתי זה ויצא נראה לי פשוט, אבל...
עכשיו הגיע הרגע הרי חיכית לי ואני תמיד חיכיתי לך והנה היום הזה הגיע עכשיו מבטיח שאף פעם לא תהי לבד ואם פתאום תעלמי אחכה כל הלילה ולחס בתפילה
אני לא יודע אם זה דבר, כאילו, כשאני חצי שכונה שלי, אז אני לא מקבל את זה הפרוטות, אני חי בעיון מהווה, לא גר בקיצון. יש גם דתי לאומי, יש כאילו. בוא נגיד שכבר, אני אולי אדבר על זה, היחסי ציבור שהמלחמה עשתה, ביום שבשמיני לאוקטובר, האם היית הולכת בערים חרדיות? אני עצמי הייתי בשוק. כמויות של חיילים מילואים. איפה הייתם אתם? איפה התחבאתם? כנראה שבמילואים יותר קל. כאילו עד היום כולם היו מחטיפים את המדים ונכנסים לבית. ברחוב החרדי עם מדים יהיו מקובלים, כאילו. זה בסדר. פעם אחר.
הרי חיכית לי ואני תמיד חיכיתי לך והנה היום הזה הגיע עכשיו מבטיח שאף פעם לא תהי לבד ואם פתאום תעלמי אחכה כל הלילה ותפילה שאליי תזכרי ואם תבואי אליי נשאר כל הלילה ואלחש לך מילים שתדעי שאני שלך שלך
כן, ואנחנו חוזרים לשיחה שלנו, ורציתי לשאול אותך, בנצי, אתה מתאר ככה את התהליך הזה של, אוקיי, החלטתי שהולכים לקורס. בוא נדבר קצת על הפעם הראשונה שאתה מגיע במדים הביתה לאלעד. זאת, בסופו של דבר זאת עיר חרדית, דתית. יש איזה חשש לבוא במדים? יש דבר כזה או שזה רק באגדות?
לא, זה לא באגדות. באמת יש חשש. בפעם הראשונה להגיע עם מדים לעיר שלך, שיום לפני כן הסתובבת רגיל, ואתה לא איזה נער שוליים שאולי גייסו אותך בכוח. לא נעים. קודם כל בזה שאתה עולה לאוטובוס לכיוון הבית, ואז אתה יושב ליד אנשים שהם מסתכלים עליך, רגע, מי זה? למה הוא עשה את זה? או כאילו הוא שונה בנוף.
אוקיי.
אני לא יודע אם זה יותר זה שהם חושבים ככה, או שאני מכניס לעצמי את הדמיונות האלה.
שאלו אותך שאלות? נתקלת בשאלות מוזרות כאלה? או שלא
כן,
שואלים?
כן שואלים. כאילו, לפעמים חבר אותי בדיוק חוזר לבית עם מדים, וזה חבר שלא ידע שאני בצבא. אז okay. רגע, מה אתה עושה? למה אתה עם מדים? אז כן, אני בצבא, ואני בשירות מעניין. באמת, כאילו, ואז... כאילו, לא לכולם זה עובר חלק בגרון.
אוקיי.
אבל התגובות מאוד טובות גם. כאילו, אם אני אעבור ליד איזה בית ספר של ילדים מאוד חרדים, קיצוניים, אז כן אולי אני אקבל את הצעקות האלה, כמו ששומעים בסרטונים, כאילו ממש בקטנה, אבל אני יודע שהם ילדים. כאילו, זה...
אז אתה פחות מתייחס לזה.
פחות מתרגש, אבל לא קיבלתי... איזה אלבון ממישהו מבוגר. אולי יותר מבטים, אבל אני מבין את זה. כי או אנשים שהכירו אותי שלא הייתי בצבא, ואז כאילו למה אתה עם מדים, או אנשים שכאילו פתאום אני שונה להם בנוף, הם לא רגילים לראות חיילים שמסתובבים להם בין רגליים, ובפרט פתאום מישהו חרדי, אז מסתכלים. ויותר מזה, יותר נחמד, לי אישית יותר נחמד כשאני יוצא לתל אביב, או יוצא עם אשתי לקניון בפתח תקווה, או לא משנה, כשאני הולך עם מדים, הרגשת גאווה כזאת של כאילו סוף סוף, הם לא חושבים מי זה החרדי המשתמט הזה, מה הוא עושה פה, אלא וואו, יש כאילו כל הכבוד לו. כאילו ככה אני מרגיש את המבטים שנזרקים, אף פעם לא ניגש אליי איזה מישהו ואמר לי את זה, לא אמורה להיות כזה כאילו דבר, כאילו זה טבעי, אתה אמור שרת ודברים כאלה, אבל כאילו אני חושב שזה כן עושה יחסי ציבור טובים למגזר החרדי, שכן יש חרדים שמתגייסים.
לגמרי. עכשיו, כן. בוא נדבר רגע אחד, אתה התגייסת לפני 7 באוקטובר, נכון?
כן.
אז הרגשת איזשהו שינוי בעיר, בחברה, לפני 7 באוקטובר ואחרי 7 באוקטובר?
וואו, שתי עולמות. נתחיל, דיברנו על מדים. אז ב8 באוקטובר, את רואה פתאום, לא יודע, חצי עיר, אבל כמויות של כאילו, חברים, כאילו, פתאום הולכים עם מדי בית ברחוב, ואומרים, אני פה, אני שם, אני בשטח כינוס, אנחנו מעביר... מאיפה באתם כולכם, כאילו, איך הייתם חיילים, כאילו?
איך כולם אנשי מילואים ולא ידעתי?
בדיוק. אז מסתבר שיש המון המון חרדים שהם בשירות מילואים, רק שהם מסתירים את זה, כאילו טבעי, כאילו. להסתובב עם מדים ברחוב, אז כאילו זה אולי יכול לגרום לזה שלא לא ירצו שהילד שלך יהיה באותו בית ספר עם משפחות יותר אדוקות או דברים, כאילו יש מה להסתיר, כי בואו נסכים שלהיות בצבא זה לא הכי...
זה עדיין לא המיינסטרים.
כן, זה לא הכי מקובל בציבור החרדי, אז כאילו כן מסתירים וכן. אני אישית, כשאני, אני, עם מדים הולך רק כשאני יורד מהתחנה באוטובוס ולבית, אני לא משתדל לא להסתובב במרכזי קניות בעיר עם מדים. גם לא נעים לי, וגם כאילו אני מכבד את הסביבה שלי. כאילו,
אתה לא מביא את הבנות לגן בבוקר.
לא, האמת שלא, זה עושה לי, אם אשתי מקשיבה, זה פותר לי הרבה, כאילו אני לא יכול גם ללכת להחליף, כן, אז היא עושה את כל הסיבוב הזה, כל הכבוד.
אז עכשיו היא יודעת שאתה מתחמן אותה.
אז אני משתחרר עוד חודשיים, וכנראה שהתפקיד יעבור אליי.
הבנתי, זה יפה. אני כן רוצה לשאול אותך, עוד בהקשר הזה, רגע אחד לפני שנעבור לעשייה שלך, אתה מתאר את הגיוס כאילו זה היה קל ופשוט. בכל זאת, אני בטוחה שיש אתגרים, שיש מחשבות, שיש התלבטויות. בוא תשתף אותנו קצת. יכול להיות ששומע אותנו מישהו שמתלבט.
נכון. כשחרדי בוחר להתגייס, חרדי מיינסטרים, בא עם זה סל של שאלות. זה, רגע, הילדים שלי ייפגעו מזה, שכאילו לא יקבלו אותם לזה בית ספר טופ, כי אבא בצבא, או כי תאבד חברים, שגידו, מעדיף לא להתחבר למישהו שהוא שוליים. מה המשפחה תגיד? מה הסביבה שלי? כאילו, איך יקבלו את זה עכשיו? אני גם לא יודע לאיפה אני מגיע, את האמת, כאילו. אני, הרגע הראשון שכאילו, בבקום לבשתי את המדים, והסתכלתי על עצמי מול אין מראה שם, אבל כאילו, רגע, וואו, מה זה עושה עליי? כן, באמת, כאילו, רגעים כאלה ראשונים של הרבה, 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 הרבה שאלות, והרבה בלגן בראש.
כשחשבת עם עצמך, מה יקרה לבנות שלי? בגיוס. איזה תשובה נתת על עצמך?
לקחתי את זה בחשבון, שתחיל באמת, תרגיל לא היה לי אז מתמטיקה, חשבון. אמרתי, רגע, היא בת חצי שנה. יש לי ילדה אחת, אני אתגייס, בראש שלי זה השנתיים. באמת, כאילו, במעון לא יעשו לי שום בעיות, ואחרי זה, כאילו, אני אשתדל להסתיר את הנושא הזה שאני בצבא, וכאילו, נחיה
בהסתרה.
בהסתרה כזה, וכאילו, בגיל 3, מי ידע שהבא בצבא? אז בסדר. אז כאילו חשבנתי את זה, ואמרתי, כאילו, זה אחלה פתרון. אני יודע שהמשפחה שלי, משפחה מאוד תומכת, מחבקת, ההורים שלי,
אשתי. זאת אומרת, לא חששת מזה.
ההורים לא. אחים של אשתי, שכאילו, יש אברכים וכאלה, אז פחות נעים לי לפגש איתם על מדים.
אוקיי.
אבל כאילו, אף אחד לא עושה לי, מעקן לי פרצו בגלל שבחרתי להיות בצבא. הפוך, תספר לי מה אתה עושה שם, אתה במודיעין? לא, לא. כן, זה כאילו...
אז זה כן משהו שככה חשבת עליו.
נכון. לי אישית היה גיוס דווקא מאוד קל נקרא לזה, כי היה לי סביבה תומכת. יש כאלה שבאמת לא באים מרקע כמו שלי, ויש כאלה הורים שאפילו מנתקים קשר, כי מבחינתם זה צבא, זה דבר מאוד אסור ומשוקץ. אני באתי ממשפחה מאוד בריאה. יש כמוני, התגייסו איתי באותו יום 150 חיילים, היו שם חבר'ה...
כולם חרדים?
כולם באו ממקומות חרדים, יש קצת כאלה שקצת פחות חרדים כמוני, כמוני ממש עם ילדים וזה, היה נוכחות מאוד גדולה, כאילו היינו 120 חבר'ה בגיוס, הגיוס מאוד גדול, 3 מחלקות, היה שם חבר'ה מאוד טובים, והיה שם כאילו גם חבר'ה צעירים בני 18 שגייסו אותם בכוח, או שהם באו ממשפחות כאלה שהיו חרדים או משהו כזה, אבל היה שם כמות מאוד גדולה של חבר'ה כאילו, מאוד רציניים, בעלי משפחות.
מה היה הקושי הכי גדול? עכשיו שאתה מסתכל אחורה, לא יודעת, הימים הראשונים, השבועות הראשונים, מה היה לך הכי קשה?
הרגע הראשון.
מה, לשים את המדים?
לשים את המדים.
כן, זה היה הדבר הכי קשה?
זה, וגם, קודם כל יש טירונות. ממש זה.
כן.
פתאום לחזור לי מהר הבקות איזה כמה שבועות. כאילו, זה גם...
מה, שאתה חי בחדר עכשיו עם עוד חבר?
חי בחדר, לא יושן בבית, שיחות עם אשתי ותופס פה את הדקה, שם דקה, לפני השינה, יושן ב8 בערב, כאילו...
דברים מוזרים שלא קורים.
דברים שבגיל 18 אולי קל יותר לעשות אותם, אבל כן היה שם גם התחשבות. ההצלחה שלי וכל התהליך זה שהצבא, באמת, אצלי בכל אופן, אני לא יודע מה קורה בכל הצבא, מהרגע הראשון הייתה מעטפת שמתאימה בדיוק בשבילי.
אוקיי. מה למשל?
זה מתחיל מזה שפתאום, זה אפילו, יש לי איזה חבר שכתב בקבוצת וואטסאפ המשותפת, מה זה, הדתה? מחייבים אותך לקום להתפלל ב-6 בבוקר. מחייבים, מי שתוך כמה דקות לא בא בית כנסת זה עונש, ואחרי התפילה לשבת ללמוד איזה 20 או 40 דקות עם...
אתה אומר יותר ממה שעשית לפני זה.
יש מצב. תפילת מנחה חייבת להיות, ואז שעה לימוד תורה, שמי שיוצא אפילו לשן סיגרה בשעה הזאת, חוטף בראש, כן. ואז תפילת ערבית. הכל כאילו מדויק, כי זמנים מתקליים, זה לא שהמפקד יכול לשחק. חבר'ה שהיו, שנוהגים ללכת בחסידות, חבר'ה יותר חבדניקים, שצריכים ללכת לטבול במקווה לפני כן כל בוקר, אז יש מפקד שקם איתם בחמש בבוקר, והצבא מביא אוטובוס ולוקחים אותם לאיזה מושב ליד. כאילו,
הכל מסודר.
לא חסכו ממנו משהו בדעת, וגם כאילו, הרגשתי מאוד משפחתי, אני לא רגיל לדבר עם בנות, או משהו כזה, לא הייתה שם שום חיילת בתהליך גיוס, לא היה כאילו איזה משקית או משהו כזה, בתירונות אני מדבר. הייתה הרגשה מאוד טובה, חבר'ה טובים.
רגע, אני רוצה רגע לקפוץ, היום אתה ראש צוות פיתוח, אוקיי?
כן.
אתה לא פוגש חיילות?
כן, אבל אמרתי לך, אני מסתכל על זה כעבודה. אני בחרתי בקריירה מסוימת בחיים שלי.
אוקיי.
בחרתי בקריירה של פיתוח תוכנה וכל המערכות. אין כזה דבר ללכת לעבוד בעבודה רק של בנים. כי בוא נשים את הקלפים לשולחן. אשתי, לעומת זאת, נמצאת בשלוחה של בנות, היא בחברה גדולה, שפתחו להם שלוחה לבנות חרדיות, עבודת הייטק, שם באמת זה מנהל, כאילו, רק שלהם, כאילו, רק תושבות העיר ורק בנות, ומנהלת בנות, אין להם איזו אינטראקציה, כאילו, איזה גבר במשרד. אבל אני, אין כזה דבר, כאילו, לגברים. אני שואף לטרוף את העולם, ללכת לעולם הגדול,
ושם
יש הכל. אז כאילו, פה זה כבר נכנס לזה, זה אתה. אז כן, יש, איתי לא יושבתי איתי שום בחורה, כן? יש אצלנו במדור בנות, כמובילות חדשנות, אבל כאילו, הם מאוד מכבדים אותי כחרדי, באמת. Okay. אצלנו יש מאוד כבוד, כאילו, כל הסביבה שלי, המפקד שלי, מאוד קשוב. זה שאני נשוי, וזה שאני חרדי, וזה שיש לי כרגע תפילות, וזה שאתה, יש עומס של עבודה, אבל מגיע לך יום ללכת ללמוד תורה, אז תעשה אותו, אם צריך לך תעשה אותו. ובחדר אוכל, אם אתה אוכל רק מאדרין, אז יש את המנות לך, כאילו, לא חסכים משהו בענייני דת, יש תפילת מנחה, יש שיעור דף היומי.
יש הכל, אתה אומר.
יש הכל, אז כאילו,
אז אתה אומר, למה
לא מרגיש קושי, כאילו, מבחינת דת, אז כן, מי שחושב שזה מתאים לו, אז אולי שישקול את זה. מוזמן להתייעץ איתי.
מעולה.
לשאול את כל השאלות.
אז אנחנו נעשה עכשיו עוד הפסקה, נשמע שיר, ואז סוף סוף נגיע לדבר החשוב ביותר, למה אתה עושה. אז נשמע את עידן עמדי, חלק מהזמן, ואז נחזור לשיחה שלנו.
חלק מהזמן היו בי חששות על מה שרציתי להגיד ולא אמרתי, אולי כבר לא אמר. בחלון קטן מולי בועה בפנסי החור, איך ביום הם בודדים ואיך בלילה הם שווים לחיות. ולפעמים זה גם קורה לי בלילות, לחשוב על כל מה שרציתי להיות. ולפעמים זה מין חיוך כזה מוכר, שעוזר לי להשלים עם שנגמר. לפעמים כשסתם צופה על הבנות, כל כך קשה לי להחזיק את הדמעות. כל אלה בגווני סגול ירוק, מזכירים לי שהטוב כבר לא רחוק, הוא כבר לא רחוק. לשמוח להרפות מכל מה שכבר לא. בחלון קטן מולי בוע בעיר הישנה,
לי בלילות לחשוב על כל מה שרציתי להיות ולפעמים זה מין חיוך כזה מוכר שעוזר לי להשלים עם שנגמר לפעמים שסתם צופה על הבנות כל כך קשה לי להחזיק את הדמעות כל אלה בגווני סגול ירוק מזכירים לי שהטוב כבר לא רחוק הוא כבר סתם צופה על הבנות כל כך קשה לי להחזיק את הדמעות כל אלה בגווני סגול ירוק מזכירים לי שהטוב כבר לא רחוק הוא כבר
כן, ואנחנו מגיעים לחלק האחרון של התוכנית שלנו. בואו נדבר על, קודם כל, מה זה מעבדת חדשנות? למה צריך מעבדת חדשנות? מה אתה עושה שם? תספר לנו קצת.
אז מעבדת חדשנות בזרוע יבשה. אנחנו יושבים בחטיבה הטכנולוגית. יש לנו שלושה צוותים עיקרים. יש לנו את הצוות מוביל את הדברים הפנים ארגוניים, נקרא לזה. לקבל רעיונות של מקורות ידע, מישהו שמקור ידע, נגיד מישהו שמאוד מתמחה בתחום הרחפנים, או בתחום המקמים, סנסורים. יש כאילו, חטיבה טכנולוגית היא המעטפת הטכנולוגית של כל מה שקורה בזרוע הבשה בצהל. כאילו, אם זה מעל הקרקע, מתחת לקרקע, גבולות, מקמים, עושים הכל, כאילו גם כלי נשק, תחמושות, דיניין, הכל הכל עובר בחטיבה הטכנולוגית, חטיבה מאוד מעניינת, מאוד סופר, כאילו מי שמחפש גיוס משמעותי, אני חושב שיבדוק את האופציה שם.
עכשיו, אתה בתור מעבדת חדשנות,
כן,
מה זה
מגיע,
אומר?
מגיע רעיון מהשטח, רעיון ממישהו, ורוצים לבדוק התכנות שלו, לבדוק איך מריצים אותו מהר לרכוש. אז יש את הצוות שדואג ליצור את הקשרים הפנימיים. אם מישהו בא ואומר לי, בנצי, תבדוק את הטלפון הזה שנייה אחת, אני רוצה להכניס אותו בתור מערכת, אז יש חייל שהוא יודע, הוא בודק מי מבין איך בודקים את הטלפון הזה, הוא מקשר את האנשים הנכונים, הוא מוציא את המוצא, כאילו מלווה את כל התהליך, ובסוף כאילו הטלפון נכנס לשטח. ויש את הצוות שהוא מביא את החדשנות החוץ ארגונית, יחסי חוץ יותר.
למשל?
להכניס סטארט-אפים לתוך הצבא. אם יש צורך מסוים שעולה מהשטח לצורך X, חיילים בשטח נתקעים במשהו, שיש להם איזה פער מאוד גדול, אז יש צוות, יש בצוות שבמעבדת חדשנות, חבר'ה שבודקים סטארט-אפים חיצוניים, שעובדים עם מפת וכל
סקר שוק כזה לראות מה יש?
כן, מלווים את התהליך עד ההטמעה ממש בשטח, כל הדרך, כאילו, משלב הרעיון שבא חייל מהשטח, אפילו חייל פשוט שאומר, שומע בקרב משהו, אנחנו לא רואים טוב בחוץ, לא חסר סיפורים שכאילו אפשר לפתור, ואז זה מגיע לחייל שאחראי לראש צוות של מעבדת חדשנות, שאחראי לתחום הזה ספציפי, הוא לוקח את הדבר הזה, מנתח, עושה סקר שוק, בודק מה יש בחוץ, מה אפשר להכניס, ובסוף מתקבלות תוצאות ממש ממש מרשימות, שממש משמשות עכשיו את החיילים בעזה, שמצילות חיים.
תן לנו דוגמה למשהו שאתה אומר, זה משהו שאני גאה בו, מאז...
אז יש, אני לא יודע כמה אפשר לפתוח ולפרט, אבל פותחו דברים מדהימים, לחיילים בשטח. אני אבדוק מה אני מריץ בראש, כאילו דברים שאפשר ככה אפשר. בוא נגיד שאנחנו עכשיו, יש את כל ההתחממות הגלובלית, הולך ונהיה יותר מדי חם. ולהילחם ב-40 מעלות חום זה...
קשוח.
שיגעון. לא חושב שגם אפשר, זה אומס חום מאוד קשה, אז חושבים אין פתרון, איך מקררים את החייל, והוא ממשיך להתחם, וזה זה דבר שהוא נכנס כבר, כאילו כבר לבחינה בסטארט-אפ, והולכים להטמיע את זה בתוך הצבא. נגיד חיילים שנכנסים ממש עמוק להרבה זמן, ואין להם חשמל, איך מייצרים להם חשמל? מה, לסחוב עכשיו מסעית של גנרטור, זה לא? אז הם חשבו על רעיון, עם כל התקנים וכל הזה, הביאו גנרטור מאוד קטן כזה, עם דלק, עם כל דלק שהם מוצאים, או משהו כזה, אפילו בודקים את האיכות של הדלק.
מדהים.
זה חדשנות, לקחת כמה מוצרים ולהתאים אותם אליי, לצרכים שלי, ואז כאילו, אני מביא, אוקיי, אני מביא את הגנרטור, חיילים בשטח, אבל אם אין לי דלק ואני מוצא תחנת דלק אצל האויב, איך אני יודע שהדלק טוב? אז חשבו גם על זה, אז הכינו קיט שבודק את האיכות של הדלק, כאילו...
ממש לחשוב על כל הפרטים
בדיוק,
הקטנים?
בדיוק, ולהביא אותם, עובדים עם תוכניות כמו אינופנס, כאילו בטח מאזינים שאיזה תוכנית, עולים איזה 30 אתגרים כל מחזור, כבר עם מחזור 7, 30 אתגרים מתוך הצבא, מערכת הביטחון או בכללי, כל המשרדים המבצעים, ובאים סטארט-אפים, כמו תוכנית הקרישים, ומביאים את הרעיונות ובודקים אם זה מתאים לנו, ונכנסים הרבה 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 סטארט-אפים מהשוק הישראלי.
שמה שעובדים איתכם?
שמביאים את הפתרון לצבא, ואז כאילו זה פותר בעיות בשטח, אפילו הצלת חיים של חיילים, ונוחות ללחימה, כל המסביב.
מדהים.
ואז מגיע הצוות של הצוות תוכנה.
אוקיי, בוא תספר לנו קצת על הצוות הזה.
הצוות הזה הוקם בעצם קצת לפני גם, לפני שהגעתי למדור, הבנו שבמפקד שלי, הוא הבין שהצורך בלפתור בעיות, זה לא רק להביא את המוצרים עצמם, אלא גם להביא יישומים טכנולוגיים, לעשות מוקאפים ואף טיפוס ראשוני, או לבעיות שיש בתי תוכנה לצבא.
נכון.
הצבא, יש לו בתי תוכנה מאוד חזקים, ויושבים שם חבר'ה מאוד מאוד רציניים, והם יושבים על תוכניות ארוכות דווח, ומלווים את העומק של הפיתוח, אז אנחנו בעצם עולים רעיונות מהשטח, עולים רעיונות מתוך הצבא, ועד שזה יגיע לשלב של בית תוכנה, זה כבר ייקח הרבה זמן.
אז ייקח הרבה זמן.
אז יש לנו צוות, 5 מתכנתים, אני ראש צוות, אני גם מתכנת, ומייצרים דברים
בקווים קצרים.
כן, במהירויות.
זאת אומרת, אתה נותן את הפתרון היותר מהיר, לפני שזה מגיע לבית תוכנה,
בדיוק.
ומשם אנחנו, הבית תוכנה
אנחנו
לוקח
מביאים,
את זה?
אנחנו מביאים את ה... מוכיחים התכנות.
אוקיי.
ומגישים את זה. זה משתמשים בזה, עד שהצבא מחליט ממש או לקחת את זה ולהטמיע, או לקחת את זה ולהעתיק את זה ולשדרג.
אוקיי. כן. בוא תספר לי קצת על האנשים בצוות, שזה גם היבט מעניין.
אוקיי, אנחנו צוות מאוד מגוון.
אוקיי.
זה היופי, גמלו, קורא לנו הפנים היפות של צהל.
שמה זה אומר?
אני ראש צוות חרדי.
אוקיי.
אנחנו בצוות יושבים, כאילו, ממש גיוון, כאילו, מישהו שיכנס ויגיד, רגע, מה כולם עושים פה ביחד? מה זה הקוקטייל הזה? אז אני חרדי, אני ראש צוות. בצוות יש חילונים.
ברור.
יש חרדים, עוד חרדים. Okay. יש עולים חדשים.
אוקיי.
Okay. יש חבר'ה על הרצף האוטיסטי.
אוקיי.
Okay. יש גם יוצאים בשאלה. ממש גיוון, וזה עובד ממש יפה, כאילו, אנחנו לא מדברים על דת, באמת. כאילו, אולי, אתה יודע, שיחות כזה בין חברים, אבל כאילו, הנושא הדתי לא נכנס יותר, הנושא המקצועי, וזה ההצלחה שלנו. כל אחד מוכשר בתחומו, ויוצרים עם זה דברים גדולים.
יש אבל איזשהם מתחים? זאת אומרת, אתה אומר, אוקיי, בכל זאת יש פה שוני?
בוא נגיד שברגע הראשון שמגיע חייל בן 18 מהרצליה, סתם זריקה.
לדוגמה, כן.
ופתאום הוא קולט שיש איזה 3 עם כיפות שחורות שם, כאילו, וזקן, וגדולים כאלה, כאילו, רושם ראשוני גם לי, כאילו, מה...
גם אתה היית.
מי זה הקיצונים האלה? מה הדוסים האלה עושים פה? אבל רגע, יושבים, מדברים, עושים שיחות כל שבוע, שהמפקד שלנו, יש לו דגש, שנשב, סטטוס מדורי, כל אחד מספר על הפרויקט שלו ועל ההתקדמות, ואפילו זורק משהו מחיי היום-יום שלו. ואז כאילו, כשאתה בא אליך חייל, הוא אומר לך, בבית גדלתי על אנטי חרדים, וכשאני רואה אותך, אני לא מבין למה. ואז טוב, פה אני יודע שהצלחתי ועשיתי קידוש השם, כי אולי מציירים אותנו בחוץ כהפנאטים, הלא נוחים והכבדים, ואז פתאום מגיע מישהו, בראש שלך רק, ההפרד בינך לבינו שהוא שנייה הולך להתפלל, ושהוא בשבת לא זמין בטלפון, והוא לומד תורה, והוא עם כיפה, לא יודע, כאילו הוא אוכל כשר, ולא אוכל שוקולד אחרי ארוחת צהריים. בסדר, אבל...
יש שוקולד מריר, לא? זה לא עובד? לא.
פחות.
טוב, סליחה.
חכה להוגות של אשתי בעיר.
הבנתי.
אבל כן, זה מאוד מאוד מגוון. באמת מבינים כאילו את הצורך, כאילו, זה שאתה עכשיו עשית משהו דתי, זה לא, אורי חיה, אתה לא מציג לנו בעיניים. זה אתה, אנחנו מכבדים אותך, ומאוד כיף כאילו לעבוד בעבודה כזאת.
בוא נדבר על הפרויקט של שילוב אוכלוסיות,
אוקיי.
בהקשר הזה.
בגלל שאנחנו גם צוות מאוד מגוון, אז יום אחד המפקד שלי, יש לי בחור על הרצף, מתכנת מוכשר מאוד, חלק מהצוות. המפקד שלי קורא לו ואומר לו, נתקלתי איזה מודעה בפייסבוק על משהו שנקרא אקוטיזם. זה כאילו אקטון לייעל דברים לחבר'ה על הרצף האוטיסטי.
Okay.
שם מכוון האקטון הזה. הוא אומר לו, תחשוב על איזה רעיון. שעולה לך מהחיי היום שלך פה בצוות, ויאללה, בוא נלך על זה. מפקד שלנו, אחד המפקדים שמוביל אותך
להעצמה
אישית, באמת.
מדהים.
כן, בזכותו איפה שאני היום, מבחינה מקצועית.
יפה, אז הנה גם פרגנת לבוס.
כן, מקווה שהוא בהאזנה. הוא חשב על משהו, והוא אמר לו, חשבו על איזה 2-3 רעיונות, עשו שם ממש סיור מוחות, והגיעו לאיזו החלטה ש...
הולכים כשהוא, על משהו ספציפי.
כן, המשהו הספציפי היה זה כשהוא סיפר סיפור אישי, כשהוא הלך לפני הגיוס שלו, עבד בזה עבודת הייטק, שם הוא כמעט עזב, למה לדעת לתקשר עם מישהו על הרצף, באמת שזה, צריך ללמוד
זה
את זה.
זה אחרת.
כן, היום אני והוא בקשר חברי ובדיחות, היום תספרי... כל אוטיסט הוא משהו אחר, כן? אבל כשצפרי למישהו שאת מתבדחת עם אוטיסט והוא חוזר אלייך, כאילו, והוא מבין אותך, יש פה, כאילו, זה לא נשמע אמיתי. אבל עם עבודה טובה, כן, אנחנו היום בקשר וצוות מאוד, עם הרבה אנרגיה טובה וחיוכים. אז הוא חשב על הרעיון הזה, והוא אמר ששם הוא כמעט עזב, כי הבוס שלו אמר לו משהו בשפה שכשהוא היה אומר את זה לי, בסדר, סבבה, אולי הבוס קצת ביום עצבני, או שהוא דורש ממני יותר.
ושם היה קצר בתקשורת.
הוא פירש את זה ממש אחרת, והוא כמעט עזב, ושם איזה מישהו אישי שליווה אותו, הסביר לו, הוא אמר...
קיצור, יש קצר בתקשורת.
יש פה פערי תקשורת מאוד גדולים, וצריך שמשהו יגשר על זה.
אוקיי.
אז מה עושים? אז קם קומיוניפיי.
שמה זה אומר?
אנחנו בעצם רוצים לגשר על תקשורת במקום עבודה בעזרת בינה מלאכותית. בעצם אנחנו מפתחים מודל, אנחנו ממש עליו בפיתוח, מודל שלומד את השפה הארגונית,
okay.
ולומד את האיש עצמו. בעצם מודל גדול ומודל קטן, משהו ששולה, כאילו, יודע איך הרדיו פה עובד, והוא יודע מי אני, ואז כאילו... ואז כשאת כותבת הודעה לי לוואטסאפ, אז שנייה אחת זה עובר במודל שלנו, נגרס שם ויוצא כפלט שמתאים לי. אז אם
וואו.
את, כן, אם את כתבת לי משהו בשפה שאת מבינה, ואני לא חי את חיי התחום של הרדיו,
כל למשל.
הזה, ואז יגיע לי בצורה
זה מתרגם
שאת,
את זה.
בדיוק, מתרגם אישי. הפלוס פה שזה לא שולח את זה לצ'אט-GPT ואומר לו, מה הוא אמר לי? אלא זה פשוט מתורגם מאחורי הקלעים, וזה לא מערכת נוספת, זה מתלבש על מערכות קיימות, זה כאילו, אם אנחנו עובדים באוטלוק, אז ההודעות באוטלוק יגיעו אליי בצורה שאני מבין.
מותאמת.
כן, אז אנחנו הלכנו שם לאקטון הזה, לאקוטיזם, וזכינו שם בגמר, כאילו... עלינו לגמר וקיבלנו מקום מאוד, מאוד טוב, ואז קיבלנו בתמורה ליווי אקסלרטור, אנחנו עוד מעט בדמו די בשני לשביעי.
יפה, אז אתם ממש מתקדמים בעניין הזה. אז אנחנו צריכים להחזיק אצבעות לשני לשביעי, שיעבוד טוב ושתתקדמו.
כן, שנציג את זה טוב, שיבוא איזה משקיע.
שיבוא איזה משקיע.
שיקח את ה... כן.
נהדר. יפה, אז אתם עושים דברים יפים וחשובים. אנחנו, האמת, ממש כמה דקות לפני סיום, אז אני רוצה, לפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה לשאול אותך ככה, בטוח עשיתם עוד דברים יפים ואתם עוד תעשו דברים כן. חשובים. אני רוצה לשאול אותך עכשיו, מגיע אליך בחור, בן 18, חרדי, ומתייעץ איתך, מתלבט איתך, מה אתה אומר לו? להתגייס, לא להתגייס, להתגייס להיות מפתח, להתגייס להיות לוחם, תן לו ככה איזה כמה תובנות.
בוא נתחיל מזה ש... זה תלוי כל... תלוי מי הוא, מה הוא, כמה היכרות שלי איתו, כאילו, מה המצב שלו כיום. זה מאוד מורכב. אני לא נכנס לזה אם צריך להתגייס, או שחייב להתגייס, או לא צריך. כאילו, בוא נדבר על השלב הבא, כאילו, רק על הייעוץ. כשמגיע חייל בן 18, האמת שזה משהו שאני לא עשיתי, ויגיד לי, שמה,
מגיע אח שלך.
כן.
מגיע אח צעיר שלך, ואומר לך, מה אתה אומר, בנצי?
אם יגיד לי, שמה, מצאתי את עולם הישיבות. אני עכשיו הולך להסתובב ברחוב, או לעבוד באיזה מלצרות, או משהו כזה. ואז אני אגיד לו, שמה, אתה פרייר. למה? כי יש לך אפשרות לקחת את החיים שלך בידיים. אתה בגיל מאוד שהראש שלך, אני כשנכנסתי ללימודים של כל התהליך הזה, נכנסתי כשכבר יש לי עול של בית, ואני נשוי, ויש לי ילדה. כאילו זה לא, הראש לא הכי נקי עכשיו ללמוד, ונלחמתי בשיניים. אז תפוס את עצמך בידיים. אני לא יודע אם התוכניות האלה, כאילו, מסלולים האלה מאיזה גיל הם, אני לא בדקתי את זה, כן? אבל אם יש לך אפשרות לשנייה לקחת את החיים שלך ברצינות, אם אתה יודע שאתה לא תשב ללמוד, כן? אני מאמין בערך התורה, אבל אם אתה יודע שאתה לא שמה, אז קח את עצמך בידיים ותחשוב... תחשוב עם עצמך מה הכי מתאים לך. יש כאלה גם שגידו, לא לכולם מתאים תחום התוכנה, כאילו הייטק זה נשמע מפוצץ וכסף וזה, לא לכולם זה מתאים. כן, אז זה צריך להיות סגנון.
ולגבי עצם השירות הצבאי, שהוא משהו חריג.
יש פה תרומה, כן? בסוף כן משרתים את המדינה, ויש פה תרומה לחברה. האמת שכאילו, אם את שואלת אותי עליי כתרומה לחברה, אז גם לפני הגיוס, הייתי מאוד מאוד תורם, כאילו לא במסלולים הרגילים, הייתי בייחוד הצלה, הייתי בידידים, הייתי בעזר מציון, הייתי באמת בקורונה הייתי הולך לבתי אבות שלמים, קונה להם תרופות שכשאסור לצאת בסגר, הולך עם איזה דף שרק לי מותר לנסוע, בהתנדבות עם הרכב שלי ועם הדלק שלי, וממש ימים שלמים הולך, קונה תרופות, חוזר. לא הרגשתי שכאילו...
אתה אומר, התרומה... תמיד, מאז ומעולם הייתה אצלך.
יש תרומה מאוד גדולה בציבור החרדי, יש המון התנדבות. עכשיו, אם אתה רוצה ממש למסד את התרומה, כאילו כמו שמקובל, שצריך לעשות שירות מסוים, אז אם אתה באמת, כאילו, שואל את עצמך אם להתגייס, ואם לעשות את זה, אם החלטת שאתה עושה את זה, אז תעשה את זה, תתייעץ עם אנשים שעברו את הדרך, תנסה להבין איפה כן להיות בצבא, איפה לא, יכול להיות שיש אנשים שמאוכזבים בצבא, אני לא יודע.
ברור, אתה יודע לספר על עצמך.
אם אתה שואל אותי אם לבוא למקום שלי, תבוא.
בכיף.
תבוא ואתה תצא משם.
יפה, אז הנה אנחנו מזמינים אתכם למקום של בנצי, כי הוא כנראה מקום טוב, ויש שם גם מפקד טוב, שזה תמיד חשוב. קודם כל נגיד לך הרבה תודה. גם על הרעיון וגם על הפתיחות ועל הנכונות ככה לדבר על כל הדברים. אנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל. ניפגש ביום רביעי הבא, 12 עד 1, רדיו סול, כי אני חייל. נסיים עם התקווה 6, לחזור הביתה, שזאת התקווה של כולנו. ביי.
תודה.
אני אוהב למצוא את הרגע שלי לברוח, לנסוע יום יומיים לעבר טעים במוח. אני אוהב את הדרכים ואת הזמן שלי בחוץ, לילה בצפון, צימר בקיבוץ. אני אוהב להסתכל על החיים שלי מהצד, להבין שאני יודע גם לבד. אני אוהב את הצלילים החוזרים של העולם, 12 שניות לפני שנכנסים כולם. אני אוהב את הפנסים, את האורות ואת הידיים למעלה. אבל אחי אני אוהב לחזור הביתה אחרי שלא הייתי כל הלילה למצוא את השלווה שאני חי בה לפשוט מעלי את החיים איך אני אוהב לחזור הביתה הלב של האישה שאני חי איתה תחזיר את השפיות שלי אליי כבר ואת כל הרגעים הרגילים
איך אני אוהב לחזור הביתה.